הסיבה שפרשת גאולת מצרים נפתחת דווקא במצוות קידוש החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וכך עם המצווה הזאת נפתחת פרשת גאולת מצרים. זאת הפתיחה. זאת הנקודה הראשונה שהיא נקודת ההתחלה של כל גאולת מצרים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, וזאת המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. המצווה הראשונה שבורא העולם ציווה לכלל ישראל, זאת המצווה של קידוש החודש. וכמובן, זה דבר שהוא... זה דבר שצריך ביאור, למה הדבר הזה נבחר להיות המצווה הראשונה, זה נבחר להיות המצווה הראשונה, וזאת נבחרה להיות הפתיחה לכל סדר, לכל הפרשה של גאולת מצרים. ולא די בזה, אלא שחזל מקשים, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ועד כדי כך ראשון, עד כדי כך מכריע, שזה צריך להיות הפתיחה של כל התורה כולה. הדבר הראשון, התורה הייתה צריכה להתחיל עם החודש הזה לכם. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. עד כדי כך. זאת אומרת, התורה צריכה להיפתח במצוות קידוש החודש. מצוות קידוש החודש, כמו שידוע, זה מפורש בגמרא כמה פעמים. העדים שהיו צריכים לבוא להעיד על החודש, שהם ראו את החודש. אז הם כמובן, הרי הם לא נביאים ולא בני נביאים, הם לא יודעים אם יש עוד עדים שכמותם. אז הם עצמם צריכים להשתדל בכל הכוח להגיע לבית הדין ולהעיד, להעיד על מה שהם ראו, על החודש, על המולד שהם ראו. אפשר שאחרים לא ראו, אפשר שאחרים שראו לא יתרחו לבוא להעיד, אז להם מותר לחלל שבת. מותר להם לחלל שבת. כך כתוב, מותר להם לחלל שבת, לבוא מחוץ לתחום, או אפילו חילולי שבת יותר רציניים, זאת אומרת, יותר חייבי מיטות אפילו. מותר להם לחלל שבת כדי לבוא להעיד על קידוש החודש. וזה לא מובן, עד כדי כך. זה בסך הכל ההבדל של יום אחד. משום שאם לא העידו, לא קידשו בדין את החודש, אז למוחרת החודש מתקדש מאליו. זאת אומרת, חודש לא יכול להיות יותר מ-30 יום. או 29 יום. או 29 ימים, או 30 יום, אבל לא יותר, אין חודש יותר מזה. זה, החודש הוא, החודש האמיתי, חודש, חודשה של לבנה. דהיינו, מי מולד ועד מולד. אז זה חפתת ימים, י"ב שעות, ותפשין צדי ג' חלקים, חלקי שעה. תפשין צדי ג' חלקי שעה, תפשין צדי ג', זאת אומרת, שעה היא תף תף ריש פי חלקים, דהיינו 1,080 חלקים. ותפשין צדי ג' זה 793. אז חסרים כמה, 280, קרוב לשלוש, קצת פחות מ-300 חלקים. להשלים לשעה. זאת אומרת, להשלים לשעה היוד ג'. אז נמצא שהחודש, חודשה של לבנה, הוא חפתת וחצי יום. 29 וחצי יום, עם קצת יותר. זאת אומרת, קצת יותר מ-29 וחצי. משהו יותר. אז ממילא, זה מובן מאליו. אז ראש חודש, שקובעים אותו, אז אי אפשר לקבוע ראש חודש באמצע היום. אז ראש חודש שנקבע, אז הוא פעם צריך להיות חפתת ימים, חודש חפתת ימים, והיום ה-30 הוא ראש חודש, הוא פעם אחת צריך להיות יום ה-31 ראש חודש. ככה זה מתחלק. זהו ראש חודש הטבעי. אבל אם רוצים להקדים ולקדש את החודש אחרי חפתת ימים ולעשות ראש חודש ביום ה-30, אז כדי להעיד על הדבר הזה, כדי להעיד על זה, אז מותר להעידים לחלל שבת. אף על פי שהם יכולים להיות 2 מתוך 2,000, אפילו יותר, שיבואו להעיד. מותר להם, אפילו מצווה, שיבואו ויעידו. אם הם ראו, הם צריכים לבואו להעיד. אז כתוב בגמרא, הגמרא בראש השנה, בסוגיה של קידוש החודש, כתוב בגמרא שהחילול שבת זה לא בגלל מצוות הקדוש, לא בגלל מצוות קידוש החודש, אלא זה לא המצווה הזאת בעצמה, אלא תיקון המועדים, תיקון המועדות, כמו שכתוב בגמרא, תיקון המועדות. על פי זה, על פי קביעת החודש הזאת, אז מתקנים המועדות. המועדות הם, כיוון שהמועדות כולם הם מועדים לימי החודש, כן? החגים שלנו הם חגים שהם חלים בתאריך מסוים בחודש, בחודש הראשון, ב-14 יום לחודש, פסח להשם, או ב-15 יום לחודש, זה יהיה חג המצות, 7 ימים. אז זה תאריך לימי החודש. וכך זה נקבע, מתי מתחיל החודש, ממילא מתי המועד צריך לחול. תיקון המועדות. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, היא המצווה הזאת של תיקון המועדות. אנחנו צריכים לתקן את המועדות. לתקן את המועדות ולקבוע את המועדות, והמועדות נקבעים על פינו. הגמרא אומרת, מסכת ברכות בדף ממתת, כתוב בגמרא, אנחנו מברכים במועד, אנחנו מברכים מקדש ישראל והזמנים. זאת הברכה שאנחנו מברכים. זאת אומרת, הברכה על קדושת היום, אז היא מסתיימת וברוך, מקדש ישראל והזמנים. הגמרא שם באותו מקום, הגמרא מסיקה שלא חותמים בשני דברי שבח. אין חותמים בשתיים. שני דברי שבח לא אומרים לבורא העולם בברכה אחת. ברכה אחת. לא מסיימים ברכה בשני דברי שבח, אלא בשבח אחד. שואלת הגמרא, מקדש ישראל והזמנים. כביכול בורא העולם מקדש את ישראל ומקדש את הזמנים. זה נקרא שאנחנו חותמים בשניים, לכאורה. אומרת הגמרא, לא, פירוש הברכה הוא ישראל דקדשין הוא לזמנים. מקדש ישראל בהזמנים, ישראל דקדשין הוא לזמנים. דהיינו, הוא קידש אותנו ואנחנו, כן, בזה הוא קידש אותנו, ובקדושה שהוא קידש אותנו, מכוח זה אנחנו מקדשים את הזמנים. ישראל דקדשין הוא לזמנים. אז הברכה היא ברכת מקדש ישראל. מקדש ישראל, שהם יוכלו לקדש את הזמנים. וזה נקרא שבח אחד. פירוש הדברים, שוב, לפי ערכנו, פירוש הדברים הוא כך. כביכול בורא העולם קידש את ישראל בכל מיני קדושות. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. אנחנו ממלכת כהנים ואנחנו גוי קדוש. ישראל קדושים. כך כתוב בגמרא כמה פעמים. ישראל קדושים הם. ויש כמה דברים שישראל לעולם לא יעשו. קדושים. קדושים בעצם. קדושים בטבעם. ישראל קדושים הם. והם לא מתלכלכים בפחיתויות, בעבירות, בדברים מכוערים. ישראל קדושים הם. כך אומרת הגמרא. כאן כתוב, מקדש ישראל, אנחנו בברכת המועד, אנחנו אומרים, מקדש ישראל, כביכול בורא העולם קידש את כלל ישראל, ואותה קדושה שהוא קידש את כלל ישראל, נותנת להם כוח לקדש את הזמנים. ישראל דקדשין הוא לזמנים. קצת קשה להבין גם, הדבר הזה גם הוא עצמו צריך הגדרה. מה פירוש המילה לקדש את הזמנים? מה פירוש? מה פירוש הזמנים? איזה דבר, איזה מין חלות קדושה חלה בזמן? זמן קדוש. איך זה נתפס? הזמן לא נראה בעינינו דבר שחלות קדושה יכולה לחול עליו. והזמן מתקדש. רק כמובן, פירוש הדברים הוא, מי שסובר הזמנה מילתא, סובר שבן אדם כשהוא מזמין משהו, דהיינו, הוא מכין משהו לתכלית מסוימת, אז הדבר הזה עצמו, הוא עצמו, מקדש את הדבר הזה. על ידי זה הדבר מתקדש. כשהדבר מוזמן לתכלית מסוימת, אף על פי שעדיין לא השתמשתי בו לאותה תכלית. הזמנתי נרתיק מסוים, כבר הזכרנו פה, הזמנתי נרתיק מסוים להשתמש בו, להניח בו תפילין. עדיין לא הנחתי אף פעם, זאת אומרת, עדיין לא שמתי בתוכו תפילין, לא שמתי בתוכו שום דבר של קודש. אבל אני רק ייחדתי את הדבר הזה לשמש קודש. אז הדבר הזה התקדש על ידי ההזמנה הזאת בעצמה. הזימון הזה בעצמו קידש את הדבר. כיוון שכביכול בורא העולם, בלשון הקודש, נתן לנו, בלשון התורה, נתן לנו את המונח שנקרא זמן, זמן, כן, זמן. זה דבר שאין בכל הלשונות בעולם, לא קוראים לאותו סדר דברים של מוקדם ומאוחר, אותו מהלך של דברים שהעולם הולך דרכו. כן, סדר הדברים. אף אחד לא קורא לזה בשם זמן. זאת אומרת, אף אחד לא מחבר את זה עם המונח הזמנה, ייחוד, הקדשה מסוימת. אני מייחד את הדבר הזה למשהו. אבל מכיוון שזמן בעצם עניינו, פירושו ייחוד, הכנה אל, זה נקרא זמן. זמן זאת הכנה אל. ייחוד מסוים. אם אני מדבר על זמן, אז הפירוש הוא שהזמן שלי הוא מכוון, מיוחד. מכוון להגיע לאיזושהי תכלית. מכוון להגיע לאן שהוא, לאיזשהו עניין, לאיזשהו מצב. זה פירוש המושג זמן. אז בעצם המושג זמן מונח קודש. קודש, משום שכשאני מזמין דבר מסוים לתכלית מסוימת, אז בזה אני הקדשתי את הרגע הזה שהוא יהיה קודש להביא אל תכלית זאת וזאת. זה נקרא, זה המושג זמן בעצם עניינו. עצם עניין זמן זה, שאני הזמנתי, זה הפירוש, אני נמצא בתוך זמן, בתוך זמן זה הכוונה, אני נמצא כעת במצב שמכין תכלית מסוימת, מכין איזושהי, כן, איזשהו דבר שאני אליו הולך. המושג זמן והמושג מועד, אלה שני מושגים שמשלימים זה את זה. המועד זאת, זה תמיד, לעולם. המועד זה תמיד סוף הדרך. והזמן, כן, זאת ההכנה, ההזמנה. כלומר, כשאמרנו מועדים, ואמרנו זמן, אז אמרנו שהזמן הולך לאותו יעד. הזמן מכוון אל אותו יעד. המילה מועד עניינה תכלית, עניינה סוף דרך. עניינה, כמו שאנחנו תמיד מזכירים את המשל, כן, בר מינן, בית מועד לכל חי. מועד זה נקרא המקום שאליו אנחנו מכוונים את הצעדים, אליו אנחנו רוצים להגיע. זה נקרא מועד. להגיע אל מועד זה נקרא להגיע אל נקודת יעד, כמו שזה נקרא בלשון של היום. להגיע אל אותה נקודת יעד שאליה אנחנו שואפים, אליה אנחנו רוצים להגיע. זה נקרא מועד. כלומר, אם ישאל אדם, היה מן הראוי לברך בברכת המועדים, בברכת קדושת היום, היה מן הראוי לברך מקדש ישראל והמועדים, מדוע מקדש ישראל והזמנים? מקדש ישראל, הם לא נקראים זמנים, הם נקראים מועדים. הסדר שמדבר אודות החגים נקרא סדר מועד. הוא לא נקרא סדר זמן. מועד. כך נקרא המועד. והיה מן הראוי, היום הקדוש הוא המועד, הוא היום הקדוש. היום המועד הוא קדוש. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. אלה הם מועדיי. אז הקדושה חלה על מועדיי, על המועד. למה שינו ואמרו זמן? מדוע תקנו, אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו את הברכות והתפילות, והם שינו ומדברים על הזמן ולא על המועד. הכוונה היא, שהמועד קדוש, המועד עצמו, כן, המועד עצמו הוא בוודאי קדוש, כן. אבל ישראל קדושים בזה שהם מקדשים את הזמנים, הם מקדשים את הדרך אל המועד. הדרך אל המועד היא קדושה מלכתחילה. זאת אומרת, הזמן עצמו, כל הזמן שהוא אל המועד, גם הוא קדוש, כי הוא מכוון אל המועד. הוא מכוון להגיע אל המועד. ישראל דקדשינו לזמנים, את הזמנים הם מקדשים. המועדים הם קדושים מדין התורה. המועדים עצמם קדושים מדין התורה. הזמנים, הדרך אל המועד, אל המועד, היא זמן. אנחנו מזמינים אותו, כלומר, אנחנו מכינים אותו, מכוונים, כן. הזמן של עכשיו מכוון להגיע אל אותו מועד. מצוות קידוש החודש, מצוות קידוש החודש, מצווה, אותה מצווה שעל פיה, על ידה, על ידי המצווה הזאת, אז נקבע, כן, באיזה יום יתחיל החודש הזה? מה יהיה היום שבו מתחיל החודש הזה? היום שבו מתחיל החודש, כמובן, מזיז את אותם מועדים. יכול להזיז ביום. מתי שיחול המועד, אנחנו קובעים מתי שיחול המועד. אנחנו אלו שקובעים מתי יחול המועד. אנחנו שמים את המועדים בזמן שאנחנו קובעים אותו. אנחנו הקובעים של הזמן. פירוש, ישראל דקדשין הוא לזמנים, כשהגמרא אומרת. פירוש הדבר, אנחנו אלו שמשום שאנחנו הולכים אל המועד הזה, אז ההילוך שלנו אל המועד עושה אותו למועד. המועד הזה הוא מועד מפני שאנחנו הולכים אליו. המועד הזה הוא מועד כי הוא יעד של המהלך שלנו. הוא היעד שלנו. אנחנו הולכים לקראתו. כיוון שאנחנו אלה שהולכים לקראתו, אנחנו מלכתחילה, כן, מזמינים את הזמן שאנחנו הולכים אל, כן, מקדשים אותו באותה קדושה של המועד. הוא מלכתחילה מכוון כדי להגיע אל אותו מועד. הזמנה מילתא, כל כהי, הזמנה מילתא, כן. הזמנה מילתא, וזה דקדשינו לזמנים. קדשינו לזמנים זה הכוונה, אנחנו אלו שאנחנו מזמינים, דהיינו אנחנו מקדשים את הרגעים של עכשיו, את הזמן שבו אנחנו נמצאים כעת. אנחנו מכוונים אותו, מזמינים אותו, מייחדים אותו כדי להגיע אל אותו מועד. זה נקרא זמן. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, ומפורש הרי בדברי חז"ל, אותם דברי חז"ל שרש"י מביא אותם, רש"י הראשון בתורה. היה מן הראוי להתחיל במצווה הזאת את כל התורה כולה. כלומר, המצווה הזאת בדווקא היא יסוד כל התורה כולה. היא יסוד כל התורה כולה. פירוש. פירוש הדבר. יסוד התורה, התורה כשהתורה ניתנה. תורה ניתנה. כבר הזכרנו פה כמה פעמים את דברי הרמב"ן. אוהל מועד, אוהל מועד, הוא קם כדי שיהיה מקום לארון. זאת אומרת, שכאן תאיר אותה הערה. הזכרנו את דברי הרמב"ן כמה פעמים. בחלק הזה גם ברמב"ם כתוב כך. המצווה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. כן. המצווה לעשות מקדש, זה נקרא לעשות מועד. לעשות מקום, כן, שאליו צריכים להגיע. זה כתוב גם ברמב"ם. להקריב בו קורבנות ולעלות אליו לרגל שלוש פעמים בשנה. זאת המצווה בעצם של לעשות מקדש. המקדש נקרא אוהל מועד. אותו מקדש, כן, אוהל מועד. כביכול בורא העולם ציווה עלינו, ציווה עלינו לעשות לנו יעד, לעשות לנו יעד שאליו אנחנו צריכים להגיע. דבר שאליו אנחנו צריכים ללכת. מקום. מקום מקודש שאליו אנחנו צריכים ללכת. זאת אומרת, המקום המקודש הזה צריך שמכוחו, אז הכל יהיה מזומן כדי להגיע אליו. הכל יהיה הכנות כדי להגיע אליו. זה המועד. מועד, זאת אומרת, זה תמיד, זאת נקודת היעד. הרמב"ן הרי אומר, הזכרנו כבר, הרמב"ן אומר שהמצווה לעשות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, זה כמו שכתוב פשוט בדברי חז"ל, הדברים הם, זה מפורש הרי בדברי חז"ל. המצווה היא לעשות מקום לתורה שניתנה בסיני. והמקום הזה יהיה מקום שכביכול, אותו כבוד שנתגלה בסיני, אותו כבוד יאיר שם. שם יהיה המקום שבו נמצאת התורה. לשם אנחנו צריכים ללכת כדי להשיג, להגיע, להשיג את אותה תורה שקיבלנו. זהו האוהל מועד, אוהל מועד. כשהתורה ניתנה מלכתחילה, יסוד התורה, זהו המהלך. התורה ניתנה מלכתחילה כמהלך להגיע עם זה ליעד. זה עניינה של התורה. התורה ניתנה כסדר חיים. התורה ניתנה כמהלך תניה, יש ברייתא מאוד מפורסמת. זאת הברייתא שעליה חיבר המסילת ישרים את הספר. תורה, מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, נקיות לידי פרישות, פרישות לידי טהרה, טהרה לידי חסידות, וכן הלאה. הלאה, יראת חטא, ענווה, קדושה. אבל זהו מהלך. תורה מביאה לידי, וזה מביא לידי, וזה מביא לידי. הסוף זה, כמו שהמסילת שרים הכריע, כן, ככה הגרסה שלו יש. על כל פנים, הסוף הוא סוף הדרך, זה מביאה לידי קדושה. וכשהמסילת שרים מסיים את ספרו, אז הוא אומר שהמעלה הזאת שנקראת קדושה, היא מתחילה, תחילתה השתדלות וסופה מתנה. תחילתה עבודה וסופה גמול, תחילתה השתדלות וסופה מתנה. זאת אומרת, כאן אנחנו מגיעים למקום הגבול, עד היכן אנחנו יכולים להגיע, וכשאנחנו מגיעים עד לשם, אז כביכול. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. זאת אומרת, התורה מלכתחילה ניתנה, כן, היא מלכתחילה ניתנה כדי שהיא תביא לידי ולידי ולידי עד, כמו שכתוב בלשון הברייתא, כן, במשנה, בברייתא, סוף סוטה, עד מביאה לידי תחיית המתים, מביאה לידי תחיית המתים, וגם ככה מסילת ישרים מסיים את ספרו, עד לידי תחיית המתים. דהיינו, חיי עולם נטע בתוכנו. התורה מביאה עד לידי תחיית המתים. זה סוף הדרך. לשם צריך להגיע. עד תחיית המתים. אבל כיוון שהדבר הזה הוא יסוד התורה, יסוד התורה, עניין הזמן, עניין הזמן, הזמן, ישראל דקדשין הוא לזמני. הנקודה הזאת היא הנקודה שהיא הפסיעה הראשונה של תורה. להביא לידי אותו מועד, אותו סוף הדרך. התורה מלכתחילה, מהפסיעה הראשונה, מתחילת התורה. אז התורה מתכוונת להביא אותנו לידי. ולהביא לידי זה נקרא להביא לסוף הדרך. אבל לסוף הדרך עם מה שנקרא זמן. כלומר, מלכתחילה אני מזמין את הרגעים האלה, מייחד אותם, שהם יהיו הרגעים הראשונים שמהם הם צריכים להביא אותי לסוף הדרך. ישראל דקדשין הוא לזמני. אז מובן, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. היא מצווה ראשונה משום שהיא חייבת להיות מצווה ראשונה. זה חייב להיות ככה. המצווה הראשונה זה עניינה. המצווה הראשונה הזאת, הפסיעה הראשונה כדי להגיע אל היעד. ללמד אותנו, המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, זה להעמיד אותנו על מציאות שהיא מלכתחילה מייחדת אותנו אל הסוף. היא מייחדת אותנו להגיע אל הגמר, להגיע אל התכלית. זאת ההזמנה שהיא מילתה, הזמנה מילתה. תניה, אמרו עליו שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. כיצד? זה כידוע, זה ברייתא במסכת ביצה בדף ט"ז. ברייתא ידוע. תניה אמרו עליו שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. כיצד? איך אפשר כל ימיו לאכול לכבוד שבת? כיצד? היה מוצא באימה נאה, היה אומר זו לשבת. זו לשבת. אז הוא היה מכין אותה, מייחד אותה, מיד, לשבת. מצא באימן אחרת נאה הימנה, היה אוכל את הראשונה, ומייחד את השנייה לשבת. אז כך יוצא שהאכילה שהוא אוכל את הראשונה, זה לכבוד שבת. משום שבזה שהוא אוכל את הראשונה, כן. הוא אוכל את הראשונה, זה כדי שיוכל לייחד את השנייה לכבוד שבת. זאת אומרת, שכל אכילותיו כולם היו לכבוד שבת. זאת הייתה המידה של שמאי. המידה של שמאי היא, זה מאוד ברור, כן, מאוד ברור. שמאי היה מכוון מלכתחילה. כל ימות השבוע שהם ימות החול, הוא היה מכוון מלכתחילה. ימות החול הם זמן שמוביל לשבת. אילו ימות החול? זהו זמן, אבל הוא מזומן, מוכן ומזומן, כדי להביא אותנו. הוא מלכתחילה הזמנה לשבת. אז כל ימיו, מהיום הראשון, מיום ראשון בשבוע, אז הוא היה מוכן, מכוון רק לשבת. זאת הייתה מידתו של שמאי. הלל הזקן, אומרת הגמרא, לא חולק על זה. הוא לא חולק על זה. אבל הגמרא אומרת, הלל הזקן מידה אחרת הייתה לו. שכל מעשיו לשם שמאי. זה נשמע, כבר שואלים את זה המפרשים. זה נשמע שמר אמר חדה ומר אמר חדה וזה. כל מעשה, להילל הזקן הייתה מעלה אחרת. הייתה מעלה אחרת. הייתה לו מעלה שכל מעשה לשם שמיים. במה זה מחייב להיות שונה מההנהגה של שמיים? את הפירוש, כתוב ככה בעצם גם ברש"י. הפירוש, פירוש הפשוט של הדברים. הילל, כן, הוא היה תמיד מכוון ל... כן, תמיד, כל מעשיו לשם שמיים. זאת אומרת, כל עצמו היה מכוון כביכול לעשות את רצונו יתברך. הוא לא צריך היה לעשות, הילה לא צריך היה לעשות את זה דרך השבת. אלא מלכתחילה הוא היה מכוון, מיוחד, מזומן כביכול. כל מעשיו לשם שמיים. כל המעשי, כל כולו היה כדי, כן, כדי, הוא היה תמיד מכוון לרצונו של בורא העולם. למדנו, עיקר הדין, זאת אומרת, מה ששניהם מודים, זה שמלכתחילה, מלכתחילה, מתחילת ימי החול, מתחילת ימי החול, כל הימים האלה, כל ימי החול, הם משך הזמן של חיי העולם הזה. העולם הזה, אורכו, כן, אורך, משך הזמן של קיום העולם הזה, זה שיט אלפי שנין, אלה הם ששת ימי קיום העולם הזה. שיט אלפי שנין קאי אלמה. והעולם הזה הולך, כמו שידוע, כן, העולם הזה הולך אל העולם הבא. העולם הבא, אחרי העולם הזה. העולם הזה מכוון כדי להגיע, זה פירוש. הזה זה הנוכח, והוא מכוון להגיע, להביא אותנו אל העולם הבא. לכן, שמאי הזקן, מלכתחילה, מתחילת השבוע, מתחילת ימות החול, אז הוא כל הזמן מכוון לשבת. כלומר, את חייו, זה נקרא אוכל לכבוד שבת. הפירוש של אוכל לכבוד שבת זה נקרא... הוא מקיים את חייו, מחזיק את נשמתו בקרבו, כן? הוא מקיים את חייו, בזה שהוא מכוון אותם לשבת. על ידי זה, כן? עצם קיומו הוא לכבוד שבת. כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. עצם הקיום של שם היה זה, כן? הוא קיום לשבת, מכוון לשבת. הלל, הלל הזקן. אז הגמרא אומרת, הוא לא צריך היה לעשות את זה דרך השבת, כל מעשיו לשם שמיים. כל מעשיו לשם שמיים. על כל פנים למדנו מדברי שניהם. וגם בכמה וכמה פוסקים, מפורש, שזאת לא מחלוקת. זאת לא מחלוקת. השאלה היא איך עושים את אותו דבר. אם אותו דבר צריך להעשות בדווקא דרך השבת, זה עניין בפני עצמו. אם הדבר עצמו צריך, חייב להיות נעשה דרך השבת, השבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ. השבת היא מקודשת, קודש היא לכם. קודש היא לכם, השבת היא קודש. ועל ידי זה הזמן, כן, הזמן הוא מכוון לשבת. אז כתוב כאן, ברור, כן. כאן נמצא יסוד של כל התורה כולה. יסוד כל התורה כולה. התורה ניתנה לנו כדי לכוון אותנו. כן. התורה מביאה לידי, שמביא לידי, והדרך היא עד לתחיית המתים. תחיית המתים זה עצם העולם הבא. תחיית המתים זה העולם הבא עצמו. התורה מביאה אל המצב הזה. התורה מביאה לידי תחיית המתים, בסוף הדרך. אבל התורה היא מלכתחילה מהלך להגיע לזה. לכן, להתחיל את התורה צריך ללמד אותנו את הישראל קדשין הוא לזמנים. אנחנו מזמינים, כן, את הרגעים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. אנחנו מייחדים אותם ומזמינים אותם, מלשון הזמנה מילתא. אנחנו מזמינים אותם, כן, מייחדים אותם לאותה תכלית. כאן הייתה התורה צריכה להתחיל. גאולת מצרים. מה שקודם לגאולת מצרים זה תחילת הבחירה בכלל ישראל. אתה בחרתנו מכל העמים. תחילת הבחירה בכלל ישראל. זה אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. ביומר השם אל אברהם. מה הוא אמר לו? לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זאת הייתה נקודת ההתחלה של הבחירה באברהם אבינו. לך לך. תתחיל ללכת. ותתחיל ללכת אל הארץ אשר אראך. תתחיל ללכת. הבחירה של אברהם היא להעמיד אותו, להיות מכוון להגיע אל הארץ אשר אראך. לכוון אותו מלכתחילה. לך לך, כן, לך לך. מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרג. כלל ישראל, כלל ישראל ביציאת מצרים, נאמר לו אותו דבר. זה אותם דברים נאמרו לכלל ישראל ביציאת מצרים. יציאת מצרים זאת גם נקודת הבחירה בכלל ישראל. יציאת מצרים היא המולדתך של כלל ישראל. שם כלל ישראל נולד. כלל ישראל היה בעיבור במאי מצרים. כן? לבוא לקחת לו, כבר הזכרנו כמה פעמים מדברי חז"ל, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, או הניסה, כן? מישהו, יהיה מי שיהיה. כן, מדובר פה על אלוהי העמים. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות, במופתים, במלחמה, ביד חזקה, כאשר עשה עליך השם אלוקיך במצרים לעיניך. מישהו ניסה לעשות דבר כזה אי פעם, שייך בכלל דבר כזה. אז חזל דורשים על לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, זה כרואה שמכניס ידו למאי בהמה ועוזר לה ללדת. מיילד אותה, דהיינו, עוזר לה, כן, להוציא את העובר שבמאה. זה נקרא לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. כלל ישראל היה בעיבור בתוך מאי מצרים. חלק מהם אנחנו היינו. היינו העובר ירך אמו של מצרים. היינו, כן, היינו מצרים, היינו מצרים. זאת מולדתך. אנחנו היינו מצרים עצמה. נצטבנו, כן, נצטבנו, כי יכול בורא העולם לקח אותנו ואמר לנו, לך לך, לך לך, מארצך, ממולדתך ומבית אביך. בית אביך זה גוי מקרב גוי. כאן במקרה הזה זה בית אמך. אל הארץ אשר אראך. כביכול, גאולת מצרים זאת אמירת לך לך לכלל ישראל. לך, כן, לך לך מפה אל יעד. אל יעד. היעד הוא המקום שאליו אני רוצה להביא אותך. אל אותו מועד שלשם אני רוצה להביא אותך. הפרשה שצריכה להתחיל את גאולת מצרים. פרשה שצריכה להיות פרשת הפתיחה של גאולת מצרים. זאת הפרשה של החודש הזה לכם. החודש הזה לכם זה הכוונה. הקביעה מלכתחילה. כן. מלכתחילה. אנחנו, כן, אנחנו קובעים את היעד על ידי זה שאנחנו הולכים לקראתו. אנחנו הולכים לקראתו. וכשאנחנו הולכים לקראתו, אנחנו עושים אותו ליעד, ואותו אנחנו עושים למועד, ואת מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו אנחנו עושים לזמן. זה זמן שהולך למועד. זמן שמכוון להגיע למועד. מועד זה תכלית, זמן, כן, זה מה שמוכן ומזומן לקראת אותה תכלית. כל זמן שהוא הולך לקראת תכלית, אז הטעם של אותה תכלית נמצא מלכתחילה. הוא נמצא בהזמנה לאותה תכלית. הזמן הזה כבר קדוש באותה קדושה עתידית. ההזמנה מילתה לקדש את הדבר של עכשיו באותה קדושה עתידית שעתידה לבוא. הטעם של אותו מועד חל גם על הזמן שהולך לקראת אותו מועד. בורא העולם ברא את הבריאה בצורה כזאת. הבריאה נבראה מלכתחילה כך, שטעם העץ הוא כטעם הפרי. העץ, כשתואמים אותו כמו שצריך, אז העץ נושא בתוכו את טעם הפרי. כלומר, במילים אחרות, הדרך להגיע אל אותו דבר, היא נושאת בתוכו את הטעמים של אותו דבר שאליו אנחנו צריכים להגיע. זהו, כן, זאת הקדושה שחלה על ידי הזמנה. הקדושה צריכה לחול. הקדושה היא קדושת אותו דבר שהוא צריך לקדש את זה. כשהדבר הזה ישמש את אותו דבר, הדבר הזה יהיה נרתיק של תפילין, אז הוא יהיה קדוש. כי הוא משמש את התפילין בפועל. אבל כשהוא מוזמן לזה, אז כבר חלה עליו אותה קדושה. וכשחלה עליו אותה קדושה, אז זאת אומרת שמה ש... המצב ההוא מתחיל כעת. לכן בעיקר הבריאה, לפני שהבריאה נפגמה, לפני שהבריאה התקלקלה, לפני, בפסוק כתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר, עץ פרי עושה פרי. תוצא הארץ, כן. תדשי הארץ, דשא, עשב, וגם עץ פרי עושה פרי למינו. עץ פרי, עץ שהוא עצמו פרי שעושה פרי למינו, ואת זרעו בו על הארץ. ויהי כן. אז כתוב על זה רש"י מביא בשם חז"ל, והיא לא עשתה כן, הארץ לא עשתה כביכול כמו שבורא העולם אמר. בורא העולם אמר, עץ פרי עושה פרי, והארץ לא עשתה כך. הארץ, כן, ותוצא הארץ עץ עושה פרי למינו. היא לא עשתה כמו שבורא העולם אמר. היא עשתה את העץ כעץ ואת הפרי כפרי. וכך הדברים ניתקו. כן, כך הדברים נפרדו זה מזה. דהיינו, ההליכה לקראת והיעד עצמו, הם נעשו שניים. והדבר הוא פשוט, הדבר הוא מובן, כן, הדבר הוא מובן. אם הטעמים של היעד היו מתגלים מלכתחילה, אז לא היה מקום לבחירה. לא היה מקום להסתר פנים. הכל היה גלוי, כן. אם הטעמי הפרי היו בעץ, טעמי הפרי היו בעץ, פירוש הדבר, שהייתי תואם את טעם התכלית במהלך להגיע אל התכלית, אם כך היה, אז כמובן היינו תמיד תואמים את הטעמים הנפלאים של התכלית, ואז לא היינו נוטים מזה. לא היינו הולכים לשום מקום אחר. אבל מכיוון שאנחנו לא תואמים במצב העבודה, בהיום לעשותם שלנו, אנחנו לא תואמים את טעמי הגן עדן של התכלית. היום לעשותם שלנו, אלה ימים קשים. על לעשותם, אנחנו עושים את זה בלי טעם. זה בלי טעם. אין לנו בזה שום טעם. הדבר הוא בלי טעם. הדבר כשלעצמו הוא בלי טעם. לכן, כשאנחנו עובדים כאן, אנחנו עושים כאן, כשאנחנו עושים כאן איזושהי עבודה שאנחנו חייבים בה, אותה עבודה שאנחנו חייבים בה, אז אנחנו מוכרחים לעשות אותה, אבל אין לנו את אותה הערה של אותו טעם טוב, אותו טעם נפלא, שהוא הטעם של היעד, הטעם של הסוף, הטעם של שם, של התכלית. אבל כשאדם מגיע, כשאדם באמת, הוא באמת מכוון את עצמו לדבר הזה. באמת מכוון את עצמו. זה דבר פשוט שהגמרא מתכוונת להגיד, שכששמאי, כן, היה אוכל כל השבוע לכבוד שבת. כן? אז ודאי, זה דבר פשוט שאותה תבלין שיש לנו, ושבת שמה, הייתה לו כל הערב. הייתה תמיד, הייתה קיימת בשבילו תמיד. דהיינו, מי שמכוון את עצמו באמת לתכלית, מי שלקח ומכוון את עצמו באמת באמת לתכלית האמיתית, אז הוא תואם בעשייה של עכשיו, הוא תואם את טעם התכלית. טוב לו, טוב לו, נעים לו, הוא לא זקוק לי יותר מזה, הוא בעצם חי בגן עדן. בעצם הוא חי בגן עדן. דוגמה. דוגמה. יעקב אבינו צריך היה לעבוד ברחל. דהיינו כדי להשיג את רחל. הוא צריך היה לעבוד 7 שנים. ויהיו בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה. כך כתוב. ויהיו בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה. הדבר הזה הוא סותר את הטבע האנושי הפשוט. הטבע האנושי הפשוט הוא לא כך. הטבע האנושי הפשוט, הידוע שכל אחד ואחד יודע, שכשאדם רוצה במשהו מאוד מאוד מאוד, אז כל רגע מכפיל את עצמו, משלש את עצמו. כל רגע נהיה שעה, וכל שעה נהיית יום, וכל יום נהיה שבוע. והאדם הוא חסר סבלנות. הוא לא, זה לא כך. זה לא כך. הדברים לא מתכווצים. הזמן לא מתכווץ כשבן אדם אוהב משהו מאוד. הזמן לא מתכווץ, הזמן רק מתרחב. כשאדם אוהב משהו מאוד ורוצה להשיג אותו ורוצה להגיע אליו, אז הציפייה, אותה ציפייה, מתארכת, היא לא מתקצרת. הזמן לא מתכווץ. הזמן נמתח מאוד מאוד מאוד. ובפסוק זה כתוב, פסוק זה כתוב כאחד המעלות על יעקב אבינו. מה מתכוונים ללמד אותנו פה? היו בעיניו כי ימים אחדים באהבתו. מי שבאמת מכוון לתכלית האמיתית, תואם את התכלית האמיתית, אם העץ ופריו שווים, אז יש לו את הפרי גם בעץ. אבל זה בתנאי שמכוונים באמת לגמרי לגמרי לתכלית. התכלית היא, כן, התכלית מאירה את כל הדרך. התכלית נותנת את הטעם הנכון לכל הדרך. כל הדרך כולה נהיית דרך, דרך, שכל כולה היא הזמנה לאותה תכלית. זה סוד זמן, זמן שהולך אל תכלית. זמן שהולך אל מועד. רמב״ם בפרק 90 הלכות תשובה. הרמב״ם מעריך כאן להקשות ולתרץ. למה התורה כתבה יהודים שהיהודים האלה הם לא התכליות? לשם מה התורה כתבה יהודים של... מאחר שנודע שמתן שכרן של מצוות והטובה שנזכה לה אם שמרנו דרך השם הכתוב בתורה. וחיי העולם הבא, שנאמר למען יטב לך וארכת ימים. והנקמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו אורחות הצדק הכתובות בתורה היא הכרת, שנאמר יכרת תיכרת הנפש ההיא אבונה בה. מהו זה שכתוב בכל התורה כולה, אם תשמעו יגיע לכם כך, ואם לא תשמעו יקרה אתכם כך. וכל אותם הדברים בעולם הזה, הדברים האלה הם לא יהודים. הם לא יהודים, הם לא היעד, הם לא היעד. הם לא השכר האמיתי. לשם מה כותבים את זה? לשם מה כותבים את זה? סובה ורעב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו ושאר כל דברי הברית. כל הדברים האלה הם כולם בעולם הזה. לשם מה התורה כותבת את זה? הרי לא זה היעד. לא זה מה שמקבלים אם ישמרו את המצוות. כתוב ברמב"ם, כל אותם הדברים אמת היו ויהיו, ובזמן שאנו עושים כל מצוות התורה, יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולן. ובזמן שאנו עוברים עליהם, תקרנה אותנו הרעות הכתובות. ואף על פי כן, אין אותם הטובות, אין הם סוף מתן שכרן של מצוות. ולא אותם הרעות סוף מתן, סוף הנקמה שנוקמים מעובר על כל המצוות. אלא כך הוא הכרע כל הדברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה הזו, עץ חיים היא. וכל העושה, כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה, זוכה בה לחיי העולם הבא. עץ חיים, התורה היא עץ חיים. עץ זה דבר שמצמיח פירות. העץ הזה זה עץ שמצמיח פירות, שמי שאוכל מהם חי לעולם. הפירות האלה הם חיי עולם. והתורה היא עץ שמצמיח את הפירות האלה. וכל העושה כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה זוכה בה לחיי העולם הבא, ולפי גודל מעשה ורוב חוכמתו הוא זוכה. והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחוכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהם. על ידי כך אנחנו יכולים לעשות את כל התורה כולה. כשטוב לבני אדם, אז הם יכולים לעשות הכל. כשרע לבני אדם, אז הם עסוקים בעצמם. זה המשך דברי הרמב״ם. נקרא עוד כמה שורות. אם אנחנו נעשה כרצונו, אז הוא יסיר מאיתנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשות את התורה, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהם, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון שובע ושלום וריבוי כסף וזהב, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם, אלא נשב פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות המצוות, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. הפירוש, אותו עולם הבא שמגיע לנו בגלל מה שאנחנו עושים, מאיר על כל הדרך כולה. כל הדרך כולה מקבלת טעם של העולם הבא. הדרך כולה, כל המהלך כולו, לבוא אל העולם הבא, מקבל את הטעם של העולם הבא בעצמו. אבל כמובן, העולם הבא לא נמצא בעולם הזה. רק מה שנמצא בעולם הזה, זה משהו שהוא מעין אותו עולם הבא. זה הכוונה, זה טוב, זה טוב. אבל הטוב הזה הוא טוב, רק טוב כדי להגיע לאותה תכלית. כדי לבוא אל אותה תכלית. מה שכתוב כאן בדברי הרמב"ם, באריכות, והוא חוזר על זה כמה וכמה פעמים, בכל מיני לשונות, חוזר על זה כמה פעמים. מה שכתוב כאן בעיקר, נקודת העיקר שכתובה פה, זה שברגע שאנחנו מנתקים את עצמנו מהתכלית האמיתית, אז שמנו את עצמנו במצב שאין לנו שום דבר מאותה תכלית, לא מאיר עלינו. היעדים האלה הם לא סוף היעדים, אבל הם הדרך אל היעדים. המהלך להגיע אל היעדים. וזה שמטיבים איתנו כאן בעולם הזה, העובדה שמטיבים איתנו כאן בעולם הזה, אותה הטבה שמטיבים איתנו כאן בעולם הזה, היא הטבה רק כדי לאפשר לנו להגיע לאותה תכלית היטב. אז הפירוש, מכיוון שאנחנו מכוונים לאותה תכלית, אז אנחנו תואמים את הטעם של התכלית כבר כעת. לכן טוב לנו. טוב לנו. זאת אומרת, השכר הזה הוא לא סוף הטובה. ככה הרמב״ם אומר. אין אותם טובות סוף מתן שכרה, ולא אותם הרעות סוף הנקמה שנוקמים. אלא כל הדברים האלה הם לא הסוף, הם הדרך אל. הדרך אל מאירה מהתכלית, היא מאירה כדי להגיע לאותה תכלית. וזהו הטעם, כן, שהעץ נעשה טעים. העץ נעשה טעים, זה נהיה טוב. טוב. וככל שאנחנו עושים את ההפך, ואנחנו לא מכוונים לאותה תכלית, אז הכל הופך להיות יותר ויותר עץ. ומי שאוכל עץ, לא טוב לו. לא טוב לו. אז לכן הוא מחפש פירות. הוא מחפש פירות. ואין לו את הפירות האמיתיים. אז הוא מוצא לו פירות חילופיים, במקום לאכול את העץ. לכן כשלא מגיע לנו הברכות שכתובות בדברי הברית, כשזה לא מגיע לנו, אנחנו גורסים את שינינו ויגרס בחצץ שיניים. אנחנו אוכלים אבנים, אוכלים עצים ואבנים. אבל למי שכן מכוון לתכלית, אז טוב לו. טוב לו מאוד, לא חסר לו שום דבר. הוא נהנה
כל רגע, נהנה. כביכול בורא העולם מבטיח לנו, לאפשר, לתת לנו, שיהיה לנו טוב, רק כדי שנוכל להגיע לאותו דבר. זו הטובה שמקבלים משהו מהטעם של הפרי בעץ. משהו. אחרי שהרמב״ם גומר את זה, גומר את ההבנה הזאת, וזה דבר מחודש. אחרי שהרמב״ם גומר את זה, אז הוא אומר, ומפני זה, דהיינו, מפני כל מה שביארנו מקודם. עוד שורה או שתיים. נמצא פירוש כל אותם הברכות והכללות על דרך זו. אם עבדתם את השם בשמחה ושמרתם דרכו, משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק הכללות מכם, עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה, כדי שתזכו לחיי העולם הבא. ויטב לך לעולם שכולו טוב, ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך, ונמצאתם זוכים לשני העולמות. זאת אומרת, הטעם של העולם הבא נמצא גם בעולם הזה. זוכים לשני העולמות. לחיים טובים בעולם הזה, המביאים לחיי העולם הבא. שאם לא יקנה פה חוכמה ומעשים טובים, אין לו במה יזכה כמובן. ואם עזבתם את השם ושגיתם במאכל ובמשתה וזנות וכדומה בהם, מביא עליכם כל הכללות ומסיר כל הברכות עד שיכלו בבהלה הימים ופחד, בבהלה ופחד, ולא יהיה לב פנוי ולא גוף שלם לעשות המצוות. כדי שיובדו מחיי העולם הבא ונמצא חלילה שמאבדים את שני העולמות. ומפני זה נתאבו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות שאינם מניחות להם לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, וימצאו להם מרגוע וירבו בחוכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. כך כתוב כאן ברמב"ם. הקושי בולט. הרי אנחנו חייבים לא לשמש את הרב על מנת לקבל את העולם הבא. מה זאת אומרת? מה הרמב"ם מכניס פה כדי שתזכו? כדי שיזכו לחיי העולם הבא. מה זאת אומרת? אנחנו מתאבים לימות המשיח כדי שנוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל עולם הבא. זה הרי לא כך צריך לעבוד את השם. צריך לעבוד אותו לא כדי לקבל העולם הבא. נתאבו לימות המשיח, זה נקרא לחיות כמו שכביכול בורא העולם העמיד אותנו. כמו שהוא קבע בעיקר הבריאה. הבריאה מלכתחילה נקבעה, כביכול בורא העולם ברא את הבריאה, כדי שנחיה את חיי העולם הזה באופן שהם יהיו מכוונים להגיע לעולם הבא. לא כדי שיזכו לחיי העולם הבא כתנאי, ואילולי זה אני לא אעשה את הדבר הזה. אלא נברנו להיות מכוונים לאותה תכלית. התאווה הגדולה, נתאבו ישראל נביאיהם וחכמיהם, כן, לימות המשיח, זה משום שימות המשיח, ימות המשיח, הם הימים שבהם אנחנו חיים פה במכוון כדי להגיע לשם. אלה הם החיים הנכונים, כך חיים, כן, כך צריכים לחיות בעולם הזה. זאת אומרת, הטעם של העולם הבא חל על ימות המשיח. ימות המשיח הוא המעין של מה שמכין לעולם הבא. בסדר תפילות כל השנה של הרמב״ם, בסוף ספר אהבה, יש כאן סדר תפילות כל השנה, והנוסח כפי המסורת של הרמב״ם, הנוסח, איך נוסח התפילה? אז במה שתפילת ובא לציון, ובא לציון גואל, אז הרמב״ם מביא את כל התפילה, לפי הנוסח שלו, כן יהי רצון ורחמים מלפניך השם אלוקינו, שנחיה לשמור חוקיך, כמו שאנחנו מתפללים, שנשמור חוקיך בעולם הזה, ככה הנוסח בדרך כלל, שנשמור חוקיך בעולם הזה ונזכה ונחיה ונראה, לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. ככה זה לפחות בנוסח האשכנז. כאן הנוסח הוא כזה. כן יהי רצון ורחמים מלפניך השם אלוקינו, שנחיה לשמור חוקיך בעולם הזה ולימות המשיח, כדי שנזכה ונירש טוב לחיי העולם הבא. שנשמור חוקיך בעולם הזה ולימות המשיח, כדי שנזכה ונירש טוב לחיי העולם הבא. הכוונה היא לא שאנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה כדי, אלא שאנחנו נהיה מכוונים לדבר הזה. אנחנו מכוונים מלכתחילה, אנחנו מכוונים עצם, כן? חיינו הם כך, שאנחנו מכוונים מלכתחילה כדי להגיע לאותו יעד. החיים בעולם הזה מכוונים כדי להגיע מהם לחיי העולם הבא. לא שאני עושה את המצוות, כן? עצם חיי מכוונים פה כדי להגיע לשם. אני כיוונתי, אדם מכוון את חייו. זאת מצווה שאין כמוה, זאת עבודה שאין כמוה. אדם שמכוון את חייו פה כדי להגיע לשם. זאת מצווה שאין כמוה. מה שלא טוב, כן, מה שלא ראוי לעשות, זה לעשות את המעשים האלה כדי לזכות באותן תענוגות של העולם הבא. זה לא כדאי לעשות. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. זה לא. אבל לכוון את כל מציאותנו, להיות מכוונים לתכלית שכביכול בורא העולם ברא אותנו בשבילה, זה עיקר העבודה, לשם כך נברנו. כשהרמב״ם אומר, מפני כך נתאבו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם, לימות המשיח. למה אתה רוצה את ימות המשיח? למה לך ימות המשיח? ימות המשיח נקראים ימים שאין בהם חפץ. לפום צער האגרה. לפום צער האגרה. לא למציאות של צער ברא אותנו כביכול בורא העולם. בורא העולם ברא את הבריאה שהטעם של העץ יהיה כטעם הפרי. כשאנחנו נוטים מזה, כשאנחנו מתרחקים מזה, אז אנחנו צריכים לאכול חצץ. אבל כשאנחנו מחוברים בדיוק למה שכביכול בורא העולם ברא אותנו, אז אנחנו מכוונים בדיוק לזה. כביכול בורא העולם רוצה שנחיה פה היטב, היטב. אבל הדבר הזה אפשרי רק אם אנחנו מכוונים את עצמנו לתכלית האמיתית. אז הטעם של התכלית נמצא גם פה בעולם הזה. ימות המשיח הם הימים שבהם, אז אנחנו מכוונים לגמרי לתכלית. לכן נתאבו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח, כדי שיגיעו מזה לחיי העולם הבא. יציאת מצרים הייתה עצם הגילוי של ימות המשיח. כביכול בורא העולם הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את ימות המשיח. מימות המשיח האלו היינו צריכים להגיע להר סיני, ושם להגיע חיי עולם נטע בתוכנו. אבל יציאת מצרים הייתה מכוונת לימות המשיח. זהו החודש הזה לכם. החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כביכול, בורא העולם הוציא אותנו במצרים. שם אותנו בימים שהימים האלה מכוונים בעצם, מכוונים להגיע לחיי עולם. אלו הם הימים. כשיצאנו ממצרים, התחלנו ללכת אל הארץ אשר אראך. אותה ארץ אשר אראך היא העולם הבא. היא, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. לשם כך, לזה כביכול בורא העולם הוציא אותנו ממצרים. בשביל אל תעבדון את האלוקים על ההר הזה. שם תגיעו לעולם הבא. זאת הייתה יציאת מצרים. כך התורה מתחילה. כך יציאת מצרים מתחילה. התורה הייתה צריכה להתחיל גם מפה. משום שלשם כך כביכול. בורא העולם נתן לנו את התורה. כדי שכל חיינו פה יהיו מכוונים לשם. וכל חיינו פה כשהם מכוונים לשם, אז הם חיים טובים. אנחנו תואמים בהם את הטעמים של שם. זה מה שנתגלה ביציאת מצרים. זה מה שנתגלה ביציאת מצרים. זה מה שקרה ביציאת מצרים. שם קיבלנו את ימות המשיח. יציאת מצרים הייתה להדיה מעין ימות המשיח. זאת הגאולה. לכן ימות המשיח נקראים כי ימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. זה בהכרח כך. זה חייב להיות כך. יציאת מצרים גילתה את אותה מציאות שנקראת ימות המשיח. היא זאת שהביאה את המציאות שנקראת ימות המשיח. זה עצם יציאת מצרים. לך לך אל הארץ אשר אראך. זה מה שרצינו לבאר. כיוון שבכל שנה ושנה יציאת מצרים מתחדשת. בכל שנה קוראים פרשת החודש. ויציאת מצרים מתחדשת וחייב אדם לראות את עצמו בכל שנה ושנה. כאילו הוא כעת יוצא ממצרים. יציאת מצרים צריכה לשנות את כל הסדר, את כל המערכת, את כל המצב כולו. כל העניין כולו צריך להשתנות. כל הכיוון צריך להשתנות. אנחנו נכנסנו לתוך מערכת שנקראת זמן מכוון למועד. בין זמן למועד נמתחים החיים שלנו. כביכול, אלו הם החיים שכביכול בורא העולם נתן לנו ביציאת מצרים. אם מבינים היטב את ההשפעה הגדולה שמושפעת עלינו בחודש הזה לכם, שהוא ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. החודש הזה לכם ראש חודשים. כבר דיברנו פה. הזמן שלנו הוא זמן שהוא מכוון לחודש, לחידוש. הוא מכוון לא להיות המשך, אלא הוא מכוון להיות עתיד. עתיד. לא עבר נמשך. עבר נמשך זה לא עתיד. עתיד זה דבר שעדיין לא היה. מעולם עוד לא היה. אנחנו מכוונים לחודש. סדר הזמן שלנו הוא חודש. החודש הזה לכם, ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. השם יעזור לכולנו. שגם נצליח להבין את זה, וגם נצליח לחיות את זה. וחג כשר ושמח לכולנו ולכל בית ישראל.